לפני שנתחיל, אני רוצה לשתף אתכם באסון שקרה לנו. אחותי שירה, גדולה ממני בשנתיים, היינו ממש צמודים, גילתה לפני 3 שבועות שהיא חולה, ואתמול במוצאי שבת ניצבים וילך נפטרה בפתאומיות נוראה. שירה הייתה אישה אוהבת ושמחה ואופטימית ומפרגנת, וכל הזמן חשבה איך היא עושה טוב לאחרים ורגישה לאחרים, מלאה באהבת השם ויראת השם. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה, שירה שיינדל, בת דינה, ויבדל לחיים טובים וארוכים, משה אפרים, ושיהיה נחמה לכל המשפחה שלה ושלנו. בעקבות האבל אני שולח רק את השיעור המוקלט של זה הכנתי לפני, לא נוכל כרגע לשלוח את הסרטונים, בעזרת השם נזכה להשלים. השיעור גם מוקדש בהקשר לעוד אסון שקרה החודש, וזה לעילוי נשמת החייל הלל נחמיה אופן. הלל, חוץ מזה שהיה חבר טוב מאוד של הבן שלנו, היה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ואוהב את הבריות, קשוב, מאיר פנים, ומסר את נפשו בזמן של אימון צחילה על אדמת הארץ לפני חודש, היום יום ה-30. נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתו של הלל נחמיה אופן, ושיהיה נחמה להורים ולמשפחה. והשיעור גם מוקדש לעילוי נשמת הרב שלמה זלמן מנהר, בן רבי חיים יהודה ומרים נחמה, ולעילוי נשמת הרבנית מטילדה מנהר, בת רבי שמואל מנחם והינדה, שיום פטירתם חל החודש, ועכשיו בואו נתחיל.
שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף למד א' במסכת קידושין. היום יש לנו דף קצת ארוך, נתחיל ברבע התחתון של עמוד הקודם, ונסיים באמצע למד א' עמוד א'. השיעור היום יהיה 18 דקות. אחרי שביומיים האחרונים דיברנו על המצוות שהאבא צריך לעשות לילדים, עכשיו נעבור למצוות שהילדים עושים להורים, כלומר כיבוד הורים ומורה הורים, ואת השיעור נחלק לשישה סעיפים. בסעיף הראשון נראה את הניסוח של המשנה, בסעיף השני נדבר על החשיבות של כיבוד הורים, בסעיף השלישי נדבר על היחס בין אבא לאמא בכיבוד הורים, בסעיף הרביעי נראה דוגמאות מעשיות לכיבוד הורים, בסעיף החמישי נדבר על הקושי בכיבוד הורים, ובסעיף השישי נראה כמה הלכות של כיבוד הורים, ובואו נצא לדרך. אז הסעיף הראשון, המשנה. האמת היא שכבר דיברנו על המשנה לפני יומיים, אז מה שנראה עכשיו זה חוזר על מה שראינו שם, וזה שהניסוח במשנה קצת מבלבל, כי המשנה אומרת ככה: כל מצוות הבן על האב אנשים חייבים ונשים פטורות, וכל מצוות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חייבים, ולכאורה זה נשמע כאילו בחלק השני, כלומר מצוות האב על הבן, הכוונה היא למצוות שהאבא עושה לבן, כך לכאורה, אבל כמו שכבר הסברנו, הכוונה היא להפך, כלומר הכוונה היא מצוות שמי שעושה אותם זה הבן, ועל זה אמרה המשנה שהכוונה היא לא רק לבן, אלא גם לבת. כלומר בקיצור, גם הבן וגם הבת צריכים לעשות את המצוות להורים, ומה זה אותה מצוות? זה כיבוד הורים ומורה הורים. והגמרא מוכיחה את זה מברייתא שמביאה את הפסוק איש אמו ואביו תיראו, תיראו זה לשון רבים, מכאן שגם הבנים וגם הבנות חייבים. ולמה בכל זאת הפסוק מתחיל מאיש לשון יחיד? כי כשבת מתחתנת, אז בזמן הזה היא לא יכולה כל כך לכבד את ההורים, זה תלוי בבעלה, אבל אם היא התגרשה, אז גם היא חייבת כמו הבנים. ועד כאן הסעיף הראשון. בקיצור, גם הבנים וגם הבנות חייבים בכיבוד הורים. הסעיף השני זה שתי אמירות על החשיבות של כיבוד הורים. האמירה הראשונה זה שהברייתא מביאה עיקרון, וזה ש3 שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אז דבר ראשון, לברייתא יש עיקרון, וזה ש3 שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. ומזה בעצם נובע שבאיזשהו מקום, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו הם כביכול אותו דבר. ומזה נובעים שני דברים. דבר אחד זה שיש גזרה שווה ביניהם, וזה שכמו שלקדוש ברוך הוא יש מצוות כיבוד, מורה ואיסור כללה, אותו דבר גם להורים. יש כיבוד הורים, מורה הורים ואיסור כללה, זה דבר אחד. דבר שני שנובע מהעיקרון זה שמי שמכבד את ההורים, אז זה נחשב כאילו שהשם דר איתם ביחד וכאילו כיבדו גם אותו, כי הוא כאילו חלק מהמשפחה. ואם חלילה להפך מישהו מצער את ההורים, אז השם שמח שהוא לא דר איתם בשביל שזה לא יצער גם אותו. זה הדבר השני. בסוגריים אחרי זה, אגב, זה שאמרנו שהשם כביכול גר עם המשפחה בבית, אז מביאים 3 אמירות על זה שבאמת השכינה של השם נמצאת גם כאן בארץ, וזה, והארץ אדום רגלי, ומלוך על הארץ כבודו, ורבון הברידה רב יהושע לא היה הולך בלי כיסוי ראש מאותה סיבה שהשם נמצא כאן, כל זה בסוגריים. ועד כאן הדבר הראשון לגבי החשיבות של כיבוד הורים, 3 שותפים באדם, וממילא כמו שמכבדים את השם מכבדים את ההורים, ומי שמצער את ההורים מצער גם את השם, וזה היה הדבר הראשון. בשביל הדבר השני לגבי החשיבות של כיבוד הורים, נקפוץ לאמצע למד א' עמוד א', ושם אומרת הגמרא שבהתחלה כשהגויים שמעו את עשרת הדיברות, הם חשבו, מה זה? הקדוש ברוך הוא בעצם דואג רק לעצמו, אנוכי השם, לא ילך אלוקים אחרים, אבל כשהם שמעו את כיבוד הורים, הם הבינו שבעצם השם לא דואג לעצמו, וזה גרם להם לכבד גם את הדיברות הראשונות, ורואים את זה בשני פסוקים, אחד זה ידוך השם כל מלכי ארץ כי שמרו אמרי פיך, כלומר אחרי שהם שמרו את אמרי פיך האחרונים, אז הם הודו גם לראשונים, ופסוק שני זה ראש דברך אמת. כלומר, שכשהם הגיעו להמשך הדיברות, אז הם הבינו שגם ראש הדיברות הם גם אמת, ועד כאן שני הדברים לגבי החשיבות של כיבוד הורים, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי היחס בין אבא לאמא בכיבוד הורים, וגם כאן נראה שני דברים. בשביל הדבר הראשון, נחזור חזרה לעמוד הקודם, לשורה האחרונה בלמד עמוד ב', ושם הגמרא מסבירה למה במצווה של כיבוד, אז האבא קודם לאמא, כבד את אביך ואת אמך, ואילו במצווה של מורה, האמא קודמת, איש אמו ואביו תיראו. ומסבירה הגמרא, מה שכולנו בטח מכירים, זה שבאופן טבעי, לפחות בזמן הגמרא, אז הילד מכבד יותר את האמא וירא יותר מאבא. לכן הפסוקים הופכים את זה בשביל לומר שצריך גם תהפוך, כלומר גם לכבד את האבא וגם לירא מהאימא באותה מידה, וזה הדבר הראשון לגבי היחס בין אבא לאימא. בשביל הדבר השני לגבי היחס בין אבא לאימא, נקפוץ לשליש העליון של עמוד א', ושם שאל בן אלמנה את רבי אליעזר, מה קורה אם יש התנגשות? גם אבא וגם אבא ביקשו מים, למי אני נותן קודם? ואמר לו רבי אליעזר, תן קודם לאבא, כי גם האימא חייבת בכבודו, לכן הוא קודם. זה מה שאמר לו רבי אליעזר, ואז אותו בן אלמנה רצה לשאול עוד שאלה, הפעם הוא הלך לרבי יהושע, ושאל מה קורה אם הם התגרשו? עכשיו כבר האימא לא חייבת בכבוד האבא, אז עכשיו מי קודם? ורבי יהושע, במקום לענות לו, הוא הבין שאותו אחד סתם שואל, כי הוא בכלל בן אלמנה, כלומר, אמא שלו נפטרה, כך שהוא לא באמת שואל שאלה מעשית לגביו, ולכן הוא ענה לו בשחוק שיניח את הכוס ביניהם, ויקעקע עליהם כמו שמקעקעים לתרנגולים, כאילו ליצור פה איזה קרב תרנגולים, בטח בתשובה הזאת יש איזשהו עומק שאני לא יודע, בכל אופן, עד כאן הדבר השני לגבי היחס בין האמא לאבא, וזה היה הסעיף השלישי, היחס בין אמא לאבא, ובסופו של דבר, אחרי כל הדילוגים אחורה קדימה, הגענו לשליש התחתון של עמוד א'. הסעיף הרביעי, כאמור בשליש התחתון של עמוד א', ואגב מכאן נלך כבר לפי סדר הגמרא, אז הסעיף הרביעי זה דוגמאות מעשיות לכיבוד הורים בחלקו יוצא דופן, ונראה לגבי איזה חמישה דברים. הדבר הראשון מאוד מפורסם, וזה דמה בן נתינה. אותו גוי מאשקלון שבאו חכמים לבקש ממנו איזושהי סחורה, בגרסה הראשונה לא כתוב מה הסחורה, בגרסה השנייה מדובר באבנים לצורך האפוד, אבל הוא לא רוצה למכור להם כי אבא שלו ישן, והמפתח היה מונח מתחת לקרית שלו, והוא לא רוצה להעיר אותו בשביל זה, וזה היה כיבוד הורים שלו, ובזכות זה הוא זכה שנולדה לו פרה אדומה, ואז שוב באו חכמים בשביל לקנות את הפרה, והוא אומר להם, אני יודע שאני יכול לבקש מכם כל סכום שבעולם ואתם תסכימו, אבל אני לא אגזים, אלא אני רק מבקש את אותו סכום הפסדתי על זה שלא מכרתי לכם בזמנו את האבנים בשביל האפוד, זה לגבי הכיבוד הורים בשביל אבא שלו. אחרי זה מסופר שגם את אמא שלו היה מכבד, וזה שפעם אחת הוא היה לבוש בבגדים מפוארים וישב בין גדולי רומי, ובא אמא שלו וביזתה אותו, והוא לא אמר לה כלום, זה לגבי דמה בן נתינה. ועל זה בא רבי חנינא ואומר, הרי גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, אז אם הוא היה מכבד הורים ככה וזכה בכזה שכר, קל וחומר אנחנו שחייבים לכבד כך ושנזכה בשכר. ובסוגריים מסופר על רב יוסף שהיה עיוור, ובהתחלה הוא חשב שדווקא גדול מי שאינו מצווה ועושה, כי הוא עושה את זה בהתנדבות, ולכן הוא התלהב מזה שרב יהודה אמר שעיוור פטור מן המצוות, וככה הוא לא מצווה, ובכל זאת הוא עושה, זה מעלה גדולה מאוד. אבל כשהוא שמע את רבי חנינא שאמר שדווקא גדול המצווה ועושה, אז הוא אמר שמי שיגיד לו שהלכה לא כרב יהודה, אלא שבאמת עיוור כן חייב במצוות, אז הוא יעשה מצווה, כי עדיף כן להיות חייב כי גדול המצווה ועושה. ועד כאן הדבר הראשון לגבי הדוגמאות המעשיות לכיבוד הורים. הדבר השני זה בשורה האחרונה בעמוד א', וזה לגבי אבימי, הבן של רבי אבאו, ולגביו נראה קודם אמירה שהוא אמר, ואחר כך שני סיפורים. האמירה שהוא אמר זה שלמרות שראינו מקודם שצריך לכבד את ההורים ממש באופן קיצוני כמו דמה בן נתינה, עדיין בסופו של דבר הכל תלוי בסגנון. כלומר, אדם יכול לתת לאבא שלו פסיוני אוכל משובח, אבל לתת לו את זה בזלזול, בצורה לא יפה, אז זה טורדו מן העולם. ומצד שני, אדם יכול לבקש מאבא שלו בעדינות לעזור לו ולטחון ברחיים, וזה דווקא כיבוד ומביא את הבן לעולם הבא. תראו ברשי שהוא מביא סיפור על זה מהירושלמי, זה לגבי האמירה של אבימי. עכשיו שני הסיפורים, סיפור אחד זה שכשאבא שלו, רבי אבאו, היה מגיע לבקר ודופק בדלת, אז למרות שלאבימי היו חמישה בנים והוא יכל לשלוח אחד מהם לפתוח, בכל זאת אבימי הלך לפתוח בעצמו, וכל הדרך עד הדלת הוא היה אומר כן כן אני מגיע בשביל שאבא לא יחשוב מה קורה, למה לא באים, זה סיפור אחד. סיפור שני, פעם אבא שלו ביקש מים, אז אבי מבא להביא לו, אבל בינתיים עד שהוא הגיע מהמים, אבא נרדם, אז הוא לא הלך לשם וחיכה שהוא יתעורר ויבקש עוד פעם, אלו פשוט חיכה לידו עד שהוא יתעורר בשביל להביא לו את המים, ובזכות זה, בזמן הזה שהוא חיכה, הוא זכה להבנה חדשה במזמור לאסף, כלומר תהילים ע"ט, ועד כאן, הדבר השני, לגבי דוגמאות לכיבוד הורים, ראינו את אבי מי. הדבר השלישי זה ששאל רבי יעקב ברבוע את אביי, מה אני עושה? הרי כשאני מגיע הביתה, ההורים שלי דווקא מכבדים אותי, אבא שם לי כוס של יין, אמא מוזגת אותו עם מים, מה אני עושה? אני צריך לקבל מהם את הכבוד הזה או לא? אז עונה לו אביי, מאמא כן תקבל, בזה שאתה נותן לה לכבד אותך, בזה אתה בעצם מכבד אותה, כי היא רוצה לתת לך, אבל מאבא אל תקבל, כי אבא תלמיד חכם, ואם תקבל ממנו את מה שהוא נותן לך, אולי תחלש דעתו, שהוא בעצם רוצה שאתה תתעקש לא לקבל ממנו, אז ממנו אל תקבל, זה היה הדבר השלישי. הדבר הרביעי זה סיפור לרבי טרפון שהיה נשכב על הרצפה בשביל שאמא שלו תעלה ותרד מהמיטה, וכשהוא שיבח את עצמו על זה, אז אמרו לו בבית המדרש, מה אתה מתלהב? עוד לא הגעת לחצי מה שצריך, בהמשך נראה שעשי זה שהאמא זורקת לו את הארנק לים והוא לא אומר לה כלום, ועד כאן הדבר הרביעי, רבי טרפון. הדבר החמישי והאחרון בסעיף הזה זה לגבי רב יוסף, שכשהוא היה שומע שאמא שלו נכנסת לחדר, הוא היה אומר, עקום מפני השכינה, זה מתקשר למה שראינו מקודם, שיש גזרה שווה בין כבוד הורים לכבוד שמיים, ועד כאן הסעיף הרביעי של השיעור, ראינו דוגמאות שונות בעיקר של מוראים לכיבוד הורים, והגענו לקצת מעל אמצע עמוד ב'. הסעיף החמישי זה לגבי הקושי בלכבד הורים. אנחנו רגילים קצת מהגן, נחשוב שכיבוד הורים זה ילד קטן שמגיש לאבא שלו כוס מים, אבל זה בקטנה. הכיבוד הורים הרציני זה כשהורים מזדקנים והם צריכים המון עזרה, לפעמים נהיים דמנטים, אז כבר זה באמת נהיה קשה, ונראה דוגמאות כאלה, ולגבי הקושי הזה בכיבוד הורים נראה שני דברים. דבר אחד, אומר רבי יוחנן, כיבוד הורים זה כל כך קשה, יש לי מזל שלי לעולם לא היו הורים, כי באמת אבא שלו נפטר אחרי שהאימא נכנסה להיריון, והאימא נפטרה מיד אחרי הלידה, וכך הוא לעולם בעצם לא קיבל את ההורים. אותו דבר אגב קרה גם לאביי שלא היו להורים, ועד כאן הדבר הראשון לגבי הקושי בכיבוד הורים. הדבר השני זה דוגמה לאימא שהגזימה, כנראה היא איבדה את דעתה קצת, אז האימא של רב אסי ביקשה ממנו שייתן לתכשיטים, אז הוא נתן לה, ואז היא ביקשה שהוא ישיג לבעל יפה כמותו, ואז הוא הבין שנטרפה דעתה, ולכן בלית ברירה הוא עזב את הארץ והלך לארץ ישראל, אבל היא לא ויתרה והלכה אחריו, וכאן בסוגריים יש סיפור שהוא רצה ללכת לקבל את פניה, והוא שאל אם מותר בשביל זה לצאת מארץ ישראל, אבל עד שענו לו היא כבר נפטרה והוא הלך לקראת הארון שלה, זה היה הדבר השני, ועד כאן הסעיף החמישי לגבי הקושי בכיבוד הורים. הסעיף השישי והאחרון זה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה כמה הלכות של כיבוד הורים, ונראה לגבי זה ארבעה דברים. דבר ראשון, ברייתא תנו רבנן, צריך לכבד את אביו בחייו ובמותו, כשכאן הכוונה היא לגבי להזכיר את השם שלו. מה זה אומר? אז בחייו, הכוונה היא למשל, הוא מבקש טובה מאיזה מישהו, והוא יודע שהוא יכול לבקש ממנו את הטובה גם בשביל הכבוד של עצמו, אבל גם בשביל הכבוד של אבא, אז שיזכיר את האבא, תעשה את זה בשביל אבא. זה לגבי כיבוד בחייו. לגבי כיבוד במותו, אז כשהוא מזכיר משהו שאבא אמר, אז תוך 12 חודש הוא צריך לומר, כך אמר אבי מורי, הרי אני כפרת משכבו. אחרי 12 חודש מהפטירה, אז הוא כבר לא אומר הריני כפרת משכבו, אלא זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא, ועד כאן הדבר הראשון, צריך לכבד אותו בחייו ובמותו. הדבר השני זה שהוא לא מזכיר את השם שלו, ולכן כשלמשל מר ברב אשי היה אומר משהו בשם אביו רב אשי, אז הוא לא יאמר אמר לי אשי או רב אשי, אלא יאמר אמר לי אבי מורי, אבל אם יש שם מתורגמן שחוזר על מה שהוא אומר לציבור הרחב, אז המתורגמן הוא כבר כן אומר את השם של הרב, אז הוא כן יאמר רב אשי, ועד כאן הדבר השני. הדבר השלישי זה שומר את הברייתא, איזו מורה ואיזו כיבוד. מורה זה שהוא לא יושב או עומד במקומו, לא סותר את דבריו, לא מכריע, כלומר אם האבא מתווכח עם מישהו אחר, הוא לא אומר השני צודק, זה מורה. איזו כיבוד זה מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא, וזה היה הברייתא השלישית. הדבר הרביעי והאחרון בהלכות כיבוד הורים, זה ממש בשורה האחרונה בעמוד א' כאמור, זה לגבי השאלה משל מי. כלומר, אמרנו עכשיו שהבן צריך להכיל ולהשקות, להלביש ולחסות, האם הוא עושה את זה מהכסף שלו, של הבן, או שהוא רק צריך לתת את הזמן, אבל מבחינת החומרים עצמם, האוכל, המשקה, הלבוש, הוא עושה את זה מהכסף של ההורים. אז בזה יש מחלוקת, רב יהודה אומר משל בן, רב נתן ברושיה אומר משל אב. עוד פעם שנזכור, רב יהודה משל בן, רב נתן ברושיה משל אב, ועכשיו נראה שלוש ראיות לכאן ולכאן. הראיה הראשונה והשלישית זה שזה משל בן, הראיה האמצעית זה שזה משל אב. בכל מקרה, את כל הראיות אנחנו נדחה. הזריה הראשונה זה ברייתא ששוב מקשרת בין כיבוד השם לכיבוד הורים, והיא אומרת שכמו שבכיבוד השם יש חסרון כיס, כמו שכתוב כבד את השם מהונחה, גם בכיבוד הורים זה יכול להביא לחסרון כיס. אז הנה אתה רואה שזה משל בן, הוא צריך להפסיד כסף. זו הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא יכולת שבאמת זה משל אב, ומה שהברייתא התכוונה שיש כאן חסרון כיס, זה הזמן של הבן שהוא מבטל מלאכה, time is money, זה חסרון כיס, אבל הוא לא צריך להוציא מהכיס כסף בשביל לקנות להורים אוכל. עד כאן לגבי הראיה הראשונה והדחייה. הראיה השנייה זה שזה משל אב, וזה שאומרת הברייתא שאם לאדם יש אבא שהוא עני, אז הבן יכול לתת את המעשר עני שלו לאבא. אמנם רבי יהודה קילל את מי שעושה את זה, אבל זה אפשרי. עכשיו, מזה מוכיחה הגמרא שכיבוד הורים זה משל אב ולא משל בן, כי הרי אם הוא צריך מצד כיבוד הורים להכיל את האבא מהכסף שלו עצמו, של הבן, אז יוצא שאם הוא נותן לאבא גם מעשר עני, אז הוא בעצם נותן לו מעשר עני את מה שהוא ממילא אמור לתת לו מצד כיבוד הורים. ואתה לא יכול לתת כסף למעשר עני את מה שאתה ממילא אמור לתת. למכאן ראיה שאת כיבוד הורים הוא לא אמור לתת מהכסף שלו עצמו, אלא משל האבא, וממילא אין בעיה שאת המעשר עני כן ייתן משל עצמו לטובת מעשר עני. אז זו ראיה שכיבוד הורים זה משל האבא ולא משל הבן, אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי יכול להיות שבאמת כיבוד הורים זה משל הבן, אבל מצד כיבוד הורים הוא צריך להכיל את האבא רק באיזושהי רמה בסיסית, ואז מצד מעשר עני הוא נותן עוד לאבא בשביל לתת לו איזה בונוס, אבל באמת גם כיבוד הורים אולי זה משל הבן. עכשיו בסוגריים שואלת הגמרא, אם כך, אז למה רב יהודה קילל את מי שעושה את זה? מילא לפי ההבנה שכיבוד הורים זה משל אב, ואת המעשר אני הוא נותן משל עצמו, אז זה מותר לגמרי, אבל רבי יהודה קילל, כי זה לא מכובד. מה, אתה מתייחס לאבא שלך כמו אני, שאתה נותן לו מעשר אני? זה לא מכובד. אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, שהוא בעצם משתמש במעשר אני בשביל לתת בונוס לאבא, אז זה באמת מראה על כבוד. למה רבי יהודה קילל את זה? אז אומרת הגמרא, עדיין, זה לא מכובד לתת לו מעשר אני, אפילו כשזה בונוס. ועד כאן, לגבי הראיה השנייה, ניסינו להוכיח שזה משל אב, מזה שמותר לו לתת לו מעשר אני, אבל דחינו. הראיה השלישית והאחרונה, הפעם שזה משל בן, זה מזה שרבי אלעזר אמר, עד איכן כיבוד הורים, עד איזה רמה צריך להגיע, אז הוא אמר שזה עד כדי כך שאם האבא יבוא ויקח את הארנק ויזרוק לים והבן לא יחלים אותו על זה, זה איזשהו שיא של כיבוד הורים. זה מה שאמר רבי אלעזר. ועכשיו בוא נבדוק עם איזה צד זה מסתדר. אז אם כיבוד הורים זה משל בן, אז זה מאוד מובן. הרי הבן צריך להשקיע כסף בכיבוד הורים, אז באמת אם האבא בא ולוקח את הארנק של הבן וזורק לים, הבן בזה משקיע כסף בכיבוד הורים, זה מתבקש ומובן. אבל אם אתה אומר שהבן לא אמור להשקיע כסף, אלא הכל זה משל אב, אז אם האבא לקח את הענק של הבן, אז הבן יכול לעצור אותו. הבן לא אמור להפסיד כסף על כיבוד הורים. אלא מה תאמר שרב לזר התכוון לא לארנק של הבן, אלא לארנק של האבא, שהאבא לוקח את הארנק של עצמו, של האבא, וזורק לים, והבן לא אומר לו כלום, ועל זה רב לזר אמר שזה איזשהו שיא של כיבוד הורים, מה כזה מיוחד כאן? הרי האבא זורק את הארנק של עצמו, למה שהבן יגיד לו משהו? מסבירה הגמרא, באמת הבן אמור לכבד רק מהכסף של האבא, כך שברור שמדובר כאן לא בארנק של הבן, אלא בארנק של האבא, ומה כזה מיוחד שהבן לא אומר לו כלום? מה שמיוחד זה שהבן הזה אמור לרשת אותו, אז אם האבא זורק סתם כסף, זה ישאיר לבן פחות בירושה, לכן באמת טבעי שהבן כן יתעצבן, ואם הוא מצליח לא להתעצבן ולא להחלים אותו, זה באמת שיא של כיבוד הורים. זו התשובה, ועד כאן הראיה השלישית והתחייה, ובסוגריים גם רמבי הסיפור על זה, שבאמת רב הונה, אבא של רבא, קרא את הבגדים של עצמו, אבל לא כי הוא בעד את דעתו, אלא כי הוא רצה לבדוק את הבן שלו, את רבא, לראות אם הוא מתעצבן, ומה כזה בדיקה כאן. כנראה שרבא היה ראוי לרשת אותו, ולכן באופן טבעי יש כאלה שיחסו על האבא במקרה כזה, והוא רצה לבדוק האם הוא התעצבן. בסוגריים, הגמרא מעירה כמה הערות. א', מדובר שהוא מחל לו לפני כן, בשביל שאם באמת רבא כן יתעצבן, אז לא יהיה כאן לפני עבר לא תיתן מכשול, ותראו את התוספות שהוא מוסיף כאן איזה תנאי. דבר שני, הוא קרא את הבגדים בתפר, בשביל שזה לא יהיה בעל תשחית, שיהיה קל לתקן. ודבר שלישי, אם אתה אומר שזה בתפר, אז מה הבדיקה כאן? הרי אם זה בתפר קל לתקן, אז למה שרבא יתעצבן? אז מסבירה הגמרא שהוא עשה את זה כשרבא ממילא כבר היה עצבני, אז גם על דבר קטן יכול להיות שהוא היה מתעצבן, ולכן הוא רצה לבדוק אותו. כל זה היה בסוגריים, דוגמה לזה שאם הבן ראוי לרשת את האבא, אז גם אם האבא מבזבז את הכסף של עצמו, אז בכל זאת, כיוון שהבן אמור לרשת אותו, אז יש כאן מעלה של כיבוד הורים, אם הבן לא מחלים את האבא על זה. ועד כאן, לגבי השאלה, האם זה משל אב או משל בן, ראינו שלוש ראיות ואת כולם דחינו. הגענו בערך לאמצע למד בית עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. דיברנו היום על מצוות כיבוד הורים, שהמשנה קוראת לזה מצוות האב על הבן, כלומר, המצוות שצריך לעשות לאבא שמוטלות על הבן, שהמשנה אמרה על זה שגם הבנים וגם הבנות חייבים בזה, ואת הדיונים על זה חילקנו לשישה סעיפים. בסעיף הראשון רק הסברנו את הניסוח הזה של המשנה, שהכוונה היא למצוות שהבן והבת חייבים לעשות לאבא, כמו שדורשים איש אמו ואביו תיראו, תיראו לשון רבים, זה אומר שגם הבנים וגם הבנות חייבים בכיבוד הורים. סעיף שני, דיברנו על החשיבות של כיבוד הורים, אז ראינו קודם כל ששלושה שותפים בדם גם הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו, וזה מוביל לשני דברים, גם שיש גזרה שווה בין הכבוד, המורה והאיסור לקלל את השם ואת ההורים, ודבר שני, מי שמכבד את ההורים זה נחשב כאילו שהשם דר איתו, וכאילו כיבדו גם את השם, ומי שמצייר את ההורים אז כמובן להפך. זה דבר ראשון לגבי החשיבות של כיבוד הורים. דבר שני, בעשרת הדיברות, כשהגויים שמעו את הדיברות הראשונות, הם אמרו, מה זה? השם הוא דואג רק לעצמו. אבל אחרי שהם שמעו את כיבוד הורים, הם הבינו שגם הראשונות, זה לא כי השם דואג רק לעצמו, ודרשנו על זה שני פסוקים, גם יודוך כל מלכי הארץ כי שמרו עם היפיך, וגם ראש דברך האמת, וזה היה הסעיף השני על החשיבות של כיבוד הורים. הסעיף השלישי לגבי היחס בין אמא לאבא, ראינו שני דברים, דבר אחד, הסברנו למה בכיבוד כתוב קודם כבד את אביך, ובמורה כתוב קודם איש אמו ואביו תיראו, וזה כי באופן טבעי זה להפך, ודבר שני, שאל בן אלמנה מי קודם אבא או אמא, אז רבי אלעזר אמר לו אבא, אם הם התגרשו, אז כאן נשארנו בלי תשובה, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי היה דוגמאות מעשיות לכיבוד הורים, אז ראינו כאן חמישה דברים, דבר אחד, דוגמה מפורסמת של דמה בנתינה, דבר השני, האמירה של אבימי שיש מאכיל לאביו פסיוני, ובכל זאת זה לא כיבוד הורים, ויש מתחינו ברחיים, וזה כן כיבוד הורים, וגם ראינו איך הוא עצמו כיבד את אבא שלו, וזה שהוא עצמו הלך לפתוח לו את הדלת, ושכשאבא שלו נרדם והוא חיכה לתת לו מים, אז הוא פשוט חיכה שם עד שהוא יתעורר, זה היה הדבר השני לגבי אבימי. דבר שלישי זה שרבי יעקב ברבוע שאל, מה אם ההורים שלי רוצים לכבד אותי? אז הבא אמר לו, מאמא תקבל מאבא לא, ודבר רביעי, רבי טרפון היה נותן לאמא שלו לעלות לרדת מהמיטה על גבו, ודבר חמישי, רב יוסף קם, כשאמא שלו נכנסה, הוא אמר, אקום מפני השכינה, וזה היה הסעיף הרביעי, דוגמאות מעשיות לכיבוד הורים. הסעיף החמישי היה שני דברים על הקושי לכבד הורים, וזה שרב יוחנן אמר, אשרי מי שכמוני שלא היה לו הורים, וככה הוא לא מסתבך עם עניין כיבוד הורים. ודבר שני, אמא של רב אסי קצת שיגעה אותו עם כל מיני בקשות, אז רב אסי ברח לארץ ישראל, אבל היא באה אחריו, ואז הוא יצא לקראתה בשביל לקבל אותה, אבל היא נפטרה לפני שהוא הגיע, וזה היה הסעיף החמישי. הסעיף השישי והאחרון היה הלכות כיבוד הורים, וכאן ראינו ארבעה דברים. דבר אחד זה ברייתא, שצריך לכבד אותו גם בחייו, כשהוא מזכיר שתעשו את הטובה בשביל אבא, וגם במותו, שהוא אומר, הרי נכפרת משכבו, ואחרי 12 חודש הוא אומר, זיכרונו לברכה, לחי העולם הבא, זה דבר ראשון. דבר שני, כשחכם מזכיר הלכה בשם אביו, אז הוא לא מזכיר את השם שלו, אבל המתורגמן של החכם כן מזכיר את השם של הרב. דבר שלישי, ברייתא מפורסמת, איזו מורה לא יושב במקומו ולא עומד במקומו ולא סותר דבריו ולא מכריע דבריו, ואיזו כיבוד הוא מאכיל ומשקה, מלביש ומחסה, מכניס ומוציא. ודבר רביעי, כשאמרנו מאכיל ומשקה וכולי, משל מי? האם משל הבן או משל האב? וראינו ראיות לכאן ולכאן, כשבראיה הראשונה אמרנו שגם מדובר משל אב, עדיין הבן צריך לבזבז על זה זמן, אז הוא גם מוציא כאן בעקיפין כסף. ודבר שני, ראינו שגם אם זה משל בן, עדיין הבן יכול לתת מעשר עני לאבא, רק שהוא ייתן את המעשר עני כאיזשהו בונוס ולא כבסיס, כי את הבסיס הוא יעשה מצד כיבוד הורים. ודבר שלישי, ראינו שגם אם זה משל אב, בכל זאת אם האבא לוקח את הארנק של עצמו, של האבא, וזורק לים, יש כאן כיבוד הורים בזה שהבן לא מחלים אותו, כי עדיין הבן מפסיד מזה, כי זה על חשבון הירושה העתידית. אז כך בעצם ראינו שכל הראיות אפשר להסביר אותם גם לצד השני, אבל בכל זאת הורו לרב ירמיה שבאמת הדין הוא שזה משל אב. מחר נמשיך ונעסוק בכיבוד הורים. בינתיים, כל טוב.